ביצה, דף כף א', מתחילים בעזרת השם, חמש שורות מלמעלה, במילים באה מיני. הגמרא מספרת במסכת פסחים דף ג', היו שני תלמידים שישבו אצל הלל, או לפי לשון אחר, שני תלמידים שישבו אצל רבי הקדוש. אחד אמר, דיבר בלשון נקייה, והשני דיבר בלשון לא כל כך נקייה. אמר הרב, מובטחני בזה שמשתמש בלשון נקייה, במקום להגיד למשל דבר תמה, אז הוא אומר לא טהור. שמורה הוראה בישראל, אם הוא מוציא רק לשון נקייה מפיו, הוא יזכה לאורות הוראה בישראל. הגמרא אומרת שזה היה או רבן יוחנן בן זכאי אותו תלמיד, או רבי יוחנן שבשס. לפי זה מקשה החתם סופר קושייה גדולה על המעשה שבו הגמרא פותחת את הדף שלפנינו. הגמרא מספרת, באה מיני רב אביה סבא, הוא שאל שאלה מרב הונה. מה הייתה אותה שאלה? בהמה חציה של נוכרי וחציה של ישראל. שותפים בבהמה הזאת נוכרי וישראל. מהו לשוחטה ביום טוב? מלאכת שחיטה אסורה ביום טוב, רק התירו אותה לצורך שמחת יום טוב, מלאכת אוכל נפש. אבל כל זה דווקא ישראל שמצווה על שמחת יום טוב. אבל נוכרי שלא מצווה על שמחת יום טוב, אין לו את ההיתר הזה. כאן זה בהמה ששותפים בה גם ישראל וגם נוכרי. האם מותר לשחוט אותה ביום טוב? מהו? אמר לי, מותר. טוב. רב אביה סבא היה אדם גדול. הוא רצה לדעת את הטעם. מניין לקח רב הונה את התשובה הזאת. אז הוא התחיל ככה לדון איתו בדבר הלכה. וכי מה בין זה לנדרים ונדבות? הרי נדרים ונדבות, שאדם נודר או מתנדב להביא קורבן לבית המקדש, אסור להקריב אותם ביום טוב, לפי כמה דעות. אפילו שיכול להיות נדרים ונדבות קורבן שלמים, שקורבן שלמים חלק מהבשר מוקטר על גבי המזבח, להשם, וחלק מהבשר נאכל לכהנים, לבעלים, אז להבדיל זה דומה קצת כמו בהמה של שותפים שהזכרנו. ולמה בהמה כזאת אסור לשחוט ביום טוב, ובהמה ששותפים ביהודי ונוכרי, מותר כן לשחוט. אמר לי, אורבה פרח. אומר רב הונה, לרב אביה סבא, שמת לב שהעורב פה פרח מעלינו? התחמק ממנו. לא רצה להתחיל להיכנס איתו לדין ודברים בעניין. רב אביה סבא הבין את הרמז, יצא בכלימה החוצה. לפני שנמשיך, שואל החתם סופר, למה הוא אומר לו אורבה פרח? למה לא אומר לו היונה פרחה? תשתמש בלשון נקייה. אז אפשר לומר שבדיוק עבר שם באמת עורב, אז לכן הוא אמר אורבה פרח, אבל החתם סופר בכל זאת שואל, הרי אמרנו שאדם צריך להיזהר לא להוציא לשון שאינה נקייה מפיו. הגמרא מביאה בפסחים שמה, למשל, אחד אמר, כל כך התעייפתי מהלימוד היום, אני מרגיש כמו איזה דבר אחר עייף, דיינו סוג בהמה טמאה. והשני אמר, אני מרגיש כמו גדי עייף. הרב של שניהם יותר נהנה מהתלמיד הזה שהשתמש בלשון של גדי מאשר לשון של בהמה טמאה. אז למה באמת רב הונה השתמש בלשון עורב? היה יכול להשתמש בלשון של עוף טהור, יונה. אלא, מברך חתם סופר, על פי ההמשך. כי נפק, כשרב אביה סבא אחרי שהוא יצא בכלימה, אמר לי רבא ברי, רבא, בנו של רב הונה, שהיה פה עד, היה נוכח בכל המעשה הזה, מאוד התפלא, שואל את אביו, לאו היינו רב אביה סבא דמשתבח לימר בגבי דגבררה באו? וכי זה שהיה פה מקודם ושאל אותך את השאלה, זה לא אותו רב אבי הסבא שתמיד אתה משתבח בו ואתה אומר שהוא אדם גדול. למה נתת לו לצאת בחלימה ולא ענית לו על השאלה שהוא שאל? אז רב הונא אמר לי לבנו רבא, ומה עביד לי? מה אני אעשה? אני היום דרשתי ברבים, זה היה יום טוב. כל כך התייגעתי בדרשה, עד שהוא כל כך נחלש, הוא נהיה חולה מרוב חולשה. הוא קורא על עצמו את הפסוק, סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים, אמרנו, תעשו לי סעודה, שאני אתחזק. ואני במצב כזה, ובאמיני מילתא דבעיא תמא, והוא בא שואל אותי שאלה, והוא מתחיל לבקש ממני שאני אסביר לו טעמים, לפני הסעודה אני לא יכול כל כך להתבונן, אז לכן רימזתי לו שאני כרגע לא יכול לדבר איתו כל כך בעמקות ולהסביר לו את הדברים בטוב טעם. אומר החתם סופר, יש כאן רמז, זה הרי יום טוב. ורב הונא נתן דרשה גדולה לרבים. והרי כתוב שביום טוב חלקהו חצי מהיום טוב להשם, וחצי מהיום טוב לכם לסעודה ושמחת יום טוב. כתוב שתמידי חכמים נמשלים לעורב. קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, דורש רבא ממסכת עירובין, דף כ"ב. במי אתה מוצא דברי תורה? במי שמשחיר את עצמו עליהם כעורב. אומר רב הונא לאותו רב אבי הסבא, הוא רוצה לרמז לו שהוא נחלש מהדרשה, הוא אומר לו, עורבא פרח, את החלק הזה של העורב להשחיר את עצמי על דברי תורה כבר קיימתי בהידור, את החלק של העורב להשחיר את עצמו כעורב זה כבר פרח, וזה מובן למה הוא השתמש בלשון עורב, כי זה הלשון של הפסוק, משחירים את עצמם כעורב על דברי תורה. ותמה מאי, מה באמת ההבדל? למה בהמה של נדרים ונדבות שלכאורה חלק מזה זה לבעלים לכהן, חלק מזה זה לגבוה, אסור לשחוט אפילו בהמת שלמים ביום טוב. לעומת זאת, אם יש שותפות עם נוכרים מותר, איך ייתכן כדבר הזה? מביאה הגמרא את ההבדל. בהמה שחצייה של נוכרי וחצייה של ישראל, מותר לשוחטה ביום טוב, למה? כי החצי שהוא של ישראל הוא באמת של ישראל. ולכן, דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה. אני מצידי אומר הישראל, לא צריך לשחוט את החצי של הנוכרי. אני רוצה לשחוט רק את החצי שלי, אבל אי אפשר. אני לא יכול כזית בשר בלי לשחוט את כל הבהמה. אז לכן התירו לו לשחוט את הבהמה בשביל החלק שלו. אבל נדרים ונדבות, אתה יודע למה אסור לשוחטם ביום טוב? מה, נראה לך שיש כאן שותפות בין הבעלים לבין גבוה? מה פתאום? כל הבהמה שייכת לגבוה. דכהנים שלוקחים את החזה ושוק מהקורבן שלמים, חלקים שמגיע להם מהקורבן שלמים, והבעלים שלוקחים את שאר הבשר שמגיע להם, כי כזכור, מה שהם זוכים, זה לא החלק שהיה תמיד שלהם. משולחן גבוה כזכור, בזמן השחיטה, בזמן עיקר ההקרבה, כל הבהמה שייכת לקדוש ברוך הוא. אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לכהנים, קחו אתם את החלק שלכם, מהבהמה שלי. ואחרי זה הוא אומר לבעלים, קחו אתם את החלק שלכם מהבהמה שלי. אבל הקורבן כולו של גבוה בזמן השחיטה. לכן אסור לשחוט, כי כתוב לכם ולא של גבוה. אתה לא יכול לעשות מלאכה לצורך גבוה בנדרים ונדבות. כי שום חלק מהקורבן לא שייך לבעלים, שום חלק מהבהמה לא שייך לכהן בזמן ההקרבה. רק אחר כך הם מקבלים את זה כמתנה. אמר רב חסדא, בהמה שחצייה של נוכרי וחצייה של ישראל, אז כבר אמרנו, מותר לשוחטה ביום טוב, די אפשר לכזית בשר בלא שחיטה, וכאן הוא מביא אבל הלכה לעניין עיסה, ששם זה שונה. עיסה, בצק, חצייה של נוכרי וחצייה של ישראל, אסור לאפותה ביום טוב, את כל העיסה. רק את החלק של הישראל. למה? די אפשר לי למפלגה בלישה. אפשר לחלק אחרי שעשו בצק, חצי לתת לישראל, וחצי לתת לנוכרי, ואז רק את החצי של הישראל הוא יהיה יפה, הוא יכול לאפות, הוא לא את החלק של הנוכרי. שואלת הגמרא, מה טיב רב חנה בר חנילאי? רואה שיש לו כלבים, והוא נותן להם לאכול מין מאפים כאלה, מחיטים לא כל כך נקיות, מסעורים לא נקיות, ניסת כלבים. בזמן שגם הרועים אוכלים ממנה, הם נמצאים במראה, ולפעמים הם מאוד רעבים, ואין להם לחם כל כך כמו שצריך, לחם נקי, אז הם יכולים גם לאכול מהלחם שאופים בשביל הכלבים. אז זה נחשב לחם, זה נחשב מאכל אדם, אפילו שזה מיועד לכלבים. כי לפעמים הרועה שהוא אדם אוכל מהם. ומכיוון שזה לחם, אז אם אדם הפריש שיעור של עשירית העיפה, אז העיסה חייבת בהפרשת חלה לתת מזה לכהן. וכן, אפשר לקחת מהפת הזאת בשביל לתקן חצר שמוטל טלטל בה בשבת. חכמים אסרו לטלטל בשבת חצר שמשותפת לכמה דיירים, לטלטל מבית לחצר, או מהחצר לבית, או מבית לבית אחר שבאותה החצר. כי החצר נראית כמו רשות הרבים, כי היא משותפת לכל השכנים, והבית נראה כמו רשות היחיד, והוא באמת רשות היחיד, כי היא שייכת לבעלות אחת. אלא אם כן, עושים עירובי חצרות, שכל אחד מהשכנים, בני החצר, נותן פת, ושמים את זה באחד הבתים, וזה מוכיח שאותו בית שם, הפת של כולם, זה כמו בית משותפת לכולם, ואז כל החצר נחשבת כמו חצר משותפת של רשות אחת, מותר לטלטל בכל החצר, מהבית לחצר, מהחצר לבית, בשבת. בשביל עירובי חצרות צריך פת, אפשר להשתמש גם עם הפת הזאת שמיועדת לכלבים. וכן משתתפים בה, אותו רעיון כמו עירובי חצרות, שיתופי מבואות, בזמנם היה יותר מצוי, שהיה מין סמטה כזאת, שהיו פתוחים לה שערים של חצרות סביב למבוי הזה, ובחצרות יש בתים. עכשיו, המבוי זה יותר מקום ציבורי מאשר החצר, כי המבוי שייכת לכל בני החצרות, והחצרות שייכים רק לבני הבתים שם. אז לכן, בשביל לטלטל מהחצרות אל המבוי, או מהמבוי אל החצר, היו צריכים לשתף את כל המבוי יחד. כל בני החצרות צריכים לקחת יין או פת מכל מבוי ומבוי, ולשים את זה באחת החצרות. ואז מוטל טלטל מהחצרות אל המבוי ומהמבוי אל החצרות. אז אפשר להשתמש פת מהפת של הכלבים. וכן, מכיוון שזה לחם, מברכים עליה ברכה מיוחדת של לחם, המוציא לחם מן הארץ. וכן, אם אכלו שלושה אנשים כאחד מהלחם הזה, מזמנים עליה, אפשר לזמן ברכת הזימון. וכן, נאפת ביום טוב. סתם ככה לאפות בשביל כלבים אסור. אבל מכיוון שהרועה לפעמים אוכל מהעיסה הזאת, אז יכול שזה ראוי לרועה, אז זה לצורך אדם, אז מותר לאפות כזאת פת ביום טוב. וכן, אם עשו שזה לא יחמיץ, ושמרו את זה שזה יהיה מצה, ואדם יוצא בידי חובתו בפסח, אפילו בלילה הראשון של ליל הסדר, כזית מצה. נשאלת השאלה, מותר לאפות עיסת כלבים ביום טוב, כי הרועים יכולים ליהנות מהעיסה הזאת? אז רק את החלק של הרועה תופה, ואת החלק של הכלבים אל תופה. ואפשר למפליגה בלישה, אתה יכול לחלק רק את החלק של הרועה, ואת החלק של הכלבים אל תופה ביום טוב. עונה הגמרא, יכול להיות שכל הלחם יהיה של הרועה בסוף. שאני עיסת כלבים, הואיל ואפשר לפייסן בנבלה. זאת אומרת, אם בסוף הרועה יראה שאין מספיק לחם בשבילו, והוא יוצא לקחת את הלחם של הכלבים, אז הוא יכול להגיד לתת לכלבים בשר של נבלה, ואת זה הם יאכלו, ואז הם ישאירו לו את הפת. אז יכול להיות שבסופו של דבר, כל העיסה תאכל לאדם. בשביל זה, לא צריכים לחלק את העיסה הזאת. שואלת הגמרא, רגע, אבל כאן בפועל, הוא לא מייעד את כל הפת לעצמו, אלא הוא באמת חלק מהפת רוצה לתת לכלבים. רק מה הועיל ויכול שבסוף הכל יהיה בשבילו, כי הוא יפייס את הכלבים בנבלה, אז בשביל זה מתירים לו עכשיו לאפות את כל העיסה בשביל עצמו. ומי יתלה לרב חיסדא את הסברה הזאת של הועיל? ואם יזמנו לכאן נבלה, יאכילו את הכלבים בנבלה, אז אם כן כל הפת תישאר בשביל הרועה? הרי במציאות מדובר פה שאין כאן נבלה, אז נהיה חייבים לתת לכלבים חלק מהעיסה. אז איך אם כן מותר לאפות את כל העיסה? מאיפה אנחנו רואים שרב חיסדא לא סובר את הסברה של הועיל? והיתמה? האופה מיום טוב לימות החול, הוא סיים כבר את הסעודות של יום טוב, והוא מתיישב אחרי הסעודה ומתחיל לאפות לחמים בשביל ימות החול, בשביל מוצאי שבת, אני יודע, רוצה לעשות מופלטות או לא יודע מה, בשביל מוצאי חג. אסור. אסור לאדם לאפות ביום טוב לצורך חול. בטח אם זה מופלטות שהם חמץ, ודאי אסור לאפות אותם ביום טוב. אבל אפילו אם זה מצא, אסור לאפות מיום טוב לימות החול. ואם אדם אפה ביום טוב לצורך חול, רב חסדא אמר, לוקה משום כל מלאכה לא יעשה בהם, כתוב מצוות לא תעשה שעשו זאת מלאכה ביום טוב. רבא אמר, אינו לוקה. למה באמת רב חסדא אמר לוקה? כי מציאות הוא אפה פה מיום טוב לחול. מה תגיד? הועיל? לא, לא אמרינן הועיל. איזה הועיל אפשר לומר כאן? הועיל הוא מכללי אורחים, חזילי. הרי אם אחרי שהוא סיים לאפות את כל הלחמים, ידפקו אצלו בדלת, יפתח, יבואו אליו אנשים מורעבים, שאלו אולי אפשר לעשות כאן סעודה, והוא יקבל אותם בסבר פנים יפות, וייתן להם לאכול את כל מה שהוא אפה ביום טוב לצורך חול. אז אם כן יתברר שכל מה שהוא אפה, הוא אפה לצורך יום טוב. האורחים אכלו עם זה סעודת יום טוב, אז הועיל, ואם יבואו אורחים זה ראוי ליום טוב. אז אם כן עכשיו לא נחשב שהוא עבר על המצוות לא תעשה, השתנה מחזילי, זה נחשב שזה ראוי לו, אז הוא לא יקבל על זה מלכות, זה אנחנו לא אומרים. רבא אמר אינו לו, כי לפי דעתו כן אמרינן הועיל. זאת אומרת, אפילו שכעת האורחים לא נמצאים, והוא אופה לימות החול ביום טוב, לפי דעתו של רבא אומרים הועיל. ואם יבואו אורחים, זה יהיה טוב בשבילהם ביום טוב, אז אני חושב שאפית את זה ליום טוב, והוא לא יקבל מלכות. אבל לפי רב חסדא, אין את הסברה שלו, איפה האורחים, תגיד לי? אם האורחים לא נמצאים פה, אם הוא אפה ביום טוב לחול, לוקה. אותו דבר גם כאן, איפה הנבלה, תגיד לי? אין. אז אם כן, מה זאת אומרת שאתה אומר שאתה אופה את כל הלחם בשביל הרועה? הרי, מה הוא ייתן לכלבים? הוא יצטרך לתת להם קצת מהפת. אבל אם יהיה לו נבלה, הוא יחד את להם. אבל אין לו נבלה. אם כן, לפי דעתו של רב חסדא, יאסור לאפות את החלק של הכלבים ביום טוב. אם כן, נשאלת השאלה, איך רב חסדא אמר, עיסה חציה של נוכרי וחציה של ישראל, אסור לאפות האב. וכאן אנחנו רואים עיסה שחלקה של הרועה וחלקה של הכלבים מותר כן לאפות. אלא מתרץ את הגמרא, לא תימה הועיל ואפשר לפייסם בנבלה. שאם תהיה כאן נבלה, נוכל לפייס את הכלבים בנבלה, ואז הרועה יקבל את כל הפת. אלא כגון דאית לי נבלה, מה שהברייתא מתירה, עיסת כלבים, שחלקה נאכלת לרועה, לאפות את זה ביום טוב, כי מדובר שיש כאן גם נבלה, ויכול להיות בסוף, שהרועה יקבל את כל העיסה הזאת, לכן אומרים שהוא יכול לאפות את כל הפת, כי הכי הרבה יכול להיות שבסוף הוא יאכל את כל הפת הרועה, ולכלבים הוא ייתן נבלה. מה שאין כן, עיסה חציה של נוכרי, חציה של ישראל, לא יתירו לאפות את כולה, כי בסוף לא יכול להיות שישראל יקבל את כל העיסה, כי חלק מזה לא שייך אליו. באו מיני מרב הונה, בני הישיבה שאלו את רב הונה שאלה, הני בני בגה, אותם יהודים שגרים בבגה, בגה הכוונה כפרים. דרמו עליו קמחא דבני חילה, המלך נתן להם קמח של החיילים, והוא אומר להם, אתם הולכים עכשיו לאפות ולבשל בשביל החיילים הנוכרים, את כל התבשילים והמאפים שלהם בזמן שהם שוהים כאן. מהו לאפותה ביום טוב? האם מותר לנו לאפות לצורך אותם חיילים ביום טוב? אמר להו, רב הונא השיב, תלוי. עד כמה המפקדים, הקצינים או המלך מקפידים על היהודים שלא ייקחו אפילו כיכר אחד לעצמם ממה שהם מופיעים לחיילים. איה ולריפתא לינוקא ולא קפדי. אם בני הכפר יכולים לתת לילדים איזושהי פת מתוך המאפים שהם אפו, ואנשי המלך לא מקפידים, אז מתברר כל חדה וחדה חזיה לינוקה, מתברר שכל לחם אפשר לתת אותו לילד ואפשר לתת אותו לחיילים, אז אם כן כל אחד מהם ראוי לישראל, ושארי אתה יכול לפות את הכל ביום טוב. ואילה, אם אנשי המלך מקפידים על כל גרגיר קמח ששום חלק ממנו לא ילך לאחד שהוא לא מהחיילים, אסור לפות את זה בשביל הנוכרים, כי כתוב לכם, רק בשביל ישראל מותר, כי מה שהתירו את המלאכות לאפות פת, זה לצורך שמחת יום טוב, אבל הנוכרים לא שייכים בשמחת יום טוב, בשבילהם לא התירו. שואלת הגמרא, והתניה המעשה בשמעון התמני, היה גר בעיר תמנת, שלא בא אמש לבית המדרש. בערב הוא לא היה בבית המדרש. בשחרית מצאו רבי יהודה בן בבא ואמר לו, לא מתאים לך, מפני מה לא באת אמש לבית המדרש? אמר לו, אל תשאל מה היה אתמול. בלשת זה צבא של נוכרים שמחפשים רק לגזול ולשלול שלל. מנצלים את הסמכות שלהם בשביל לבזוז אנשים חפים מפשע. בא לעירנו, ביקשה לחטוף את כל העיר. מה היה הפתרון שלנו? מה שיעקב אבינו עשה לעשיו. דורון. ושחטנו להם עגל, אחד, ואכלנו ופטרנו לשלום. כל כך הם סמכו שאנחנו מכבדים אותם, הלכו למקום אחר לבזוז. עזבו אותנו. אמר לו רבי יהודה בן בבא לשמעון התמני, זה מה שעשיתם? תמה אני אם לא יצא שכרכם, הרווחתם שלא בזזו אתכם, בהפסדכם על העונש שהם חלילה יקבלו על חילול יום טוב? מותר לשחוט עגל בשביל נוכרים? הרי אמרה תורה, אשר יעשה לכל נפש ולבדו יעשה לכם, לכם ולא לנוכרים. כל מה שהתירו מלאכת אוכל נפש זה רק לצורך ישראל. אז אם כן רואים מפה שאסור לעשות מלאכה בשביל נוכרים, ואפילו שחלק מהבשר יכול להיות שהיה נאכל לישראל, בכל זאת זה אסור. והמאי אחזי למחל מיני, היהודים היו יכולים לומר לנוכרים, בוא נעשה סעודה ביחד, ואז חלק מזה יאכלו היהודים. בכל זאת אסור לשחוט עגל בשביל הנוכרים. אז אם כן, איך התיר רב הונה לאפות כיכרות של לחם לצבא של נוכרים, אם הם נותנים לקחת כיכר אחד לילד? עונה הגמרא, אמר רב יוסף, עגל טרפה הווי. כאן לא יכול להיות שהיהודי היה יכול לקבל חלק מהבשר, ושחטו את העגל רק בשביל הנוכרים, כי זה היה עגל של טרפה. שואלת הגמרא, גם עגל של טרפה, והחזי לכלבים. אז אם כן, זה ראוי לכלבים של ישראל, אז בשביל זה היה מותר לשחוט את העגל, למה אנחנו לא אומרים את היתר שאמר רב הונא, שאם אפשר כיכר אחד לתת לתינוק ומותר לאפות הכל בשביל הנוכרים? למה לגבי עגל של טרפה אתה לא אומר שמכיוון שמותר לתת קצת מהבשר לכלבים, אז יהיה מותר כבר לשחוט את כל העגל? עונה הגמרא, מי אמר שמותר לעשות מלאכה לצורך כלבים? יש בזה ויכוח בין התנאים. תנאי היא, דתניא, הפסוק אומר, אך אשר יאכל, יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. וזה המקור של הלימוד, שמותר ביום טוב לעשות מלאכות בשביל סעודת יום טוב לצורך אוכל נפש. ממשמע שנאמר, לכל נפש שומע אני, אפילו נפש בהמה במשמע. מה, בהמה נקראת נפש? בוודאי, כי עניין שנאמר, הוא מכן נפש בהמה ישלמנה. תלמוד לומר לכם, אך אשר יאכל לכל נפש, אבל הוא לבדו יעשה לכם ולא לכלבים. ולא לבהמה, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, אפילו נפש בהמה במשמע. ולכם הוא ממעט משהו אחר. אם כן, מה תלמוד לומר לכם? לכם ולא לנוכרים, שהם לא שייכים בכלל לשמחת יום טוב. ומה ראית לכל נפש לרבות את הכלבים, ולכם להוציא את הנוכרים? אולי להפך. מרבה אני את הכלבים שמזונותם עליך. אתה לא יכול לאכול סעודה לפני שאתה נותן להם, אז זה חלק משמחת יום טוב. מוצאני את הנוכרים שאין מזונותם עליך, אז אין שום שייכות לשמחת יום טוב בלתת להם מזונות. שואלת הגמרא, אמר לי אביי לרב יוסף, ולרבי יוסי הגלילידה אמר, לכם ולא לכלבים, שאסור לנו לעשות מלאכות של אוכל נפש לצורך בהמה. אני סופלי, הכוונה גרעיני תמרים, לחיותה לבהמות, איך יש הדין עליו ביום טוב? איך אנחנו מטלטלים את אותם גרעיני תמרים בשביל לזרוק את זה לפני הבהמות ביום טוב? זה מוקצה, זה לא ראוי למאכל אדם. מה תגיד? שזה ראוי למאכל בהמה? אבל אסור לאדם לעשות מלאכה לצורך בהמתו, אז איך מותר לטלטל אותם? אמר לי, הסיבה שמותר לטלטל גרעיני תמרים, זה לא בגלל שהם ראויים למאכל בהמה, אלא הועיל וחזו להעסקה ביום טוב. אתה יכול להשתמש בהם בשביל להבעיר בהם אש לצורך חימום ביום טוב, שזה מותר. תנח בגרעינים יבישתה שמיבשים שאפשר להסיק בהם אש, אבל ברטיבתה לחים שהם לא רואים להשיג בהם אש, מה יקלה ממר, איך מותר לטלטל אותם? אמר לי, גם רטובים חזו לעסק גדול, אם יש לך מדורה גדולה, אתה זורק לשם גרעינים של תמרים, אפילו אם הם לחים הם מתייבשים והם עוזרים להסקה. תנח ביום טוב, אני מבין למה הם לא מוקצים הגרעינים האלה, כי באמת מותר להסיק אש ביום טוב, לצורך אוכל נפש וכדומה. אבל בשבת שאסור להסיק אש, ואסור לזרוק את הגרעינים לאש, מה יקלה ממר, איך מותר לתת את הגרעינים של התמרים לבהמות בשבת? עונה הגמרא, נכון, באמת אסור לטלטל את הגרעינים האלה, רק מטלטלין לו, אגב, ריפתא. אתה לוקח את הגרעינים, שם אותם על גבי פת, ואגב, שמותר לך לטלטל את הפת, אתה כבר מטלטל גם את הגרעינים. ואפילו שזה בזיון של הפת, כדי שמואל דאמר, שמואל, לא חוששים לבזיון של פת, עושה אדם כל צורכו בפת. בכל אופן, למדנו שדעתו של רב הונה, שכשחיילי המלך באים אל הכפר, והמלך מטיל על בני הכפר, נותן להם קמח, אומר, אתם חייבים לבשל ולאפות את כל התבשילים והמאפים לגדוד של החיילים. האם מותר לאפות להם ביום טוב? תלוי. אם אפשר לקחת כיכר אחד לתת לתינוק, אז כל כיכר ראוי לתינוק ישראל, אז מותר כבר לאפות את כל הלחמים גם בשביל הנוכרים. אבל אם לא, אז אסור. אומרת הגמרא, פליגה דרבי יהושע בן לוי. רב הונא חולק על רבי יהושע בן לוי. דאמר רבי יהושע בן לוי, אסור בשום אופן לעשות מלאכה לצורך נוכרי, גם אם יכול להיות שהוא נותן לך גם כן, זאת אומרת, אתה אופק כמה לחמים, חלק בשבילך וחלק בשביל הנוכרי, אז אתה אולי יכול לומר שכל כיכר היה יכול להיות ראוי בשבילך, בכל זאת זה אסור. ואמר רבי יהושע בן לוי, בשבת שאסור לבשל, מזמנים את הנוכרי בשבת. למה? כי מה שכבר מוכן, אז מותר לתת לנוכרי לאכול. אתה לא תבוא להכין במיוחד בשביל הנוכרי בשבת. אבל, ואין מזמנים את הנוכרי לאכול אצל הישראל ביום טוב, למה? שמא יהיה חסר לו אוכל, והוא ירבה ויבשל יותר בשבילו, והוא עושה מלאכה לצורך הנוכרי. חורה זה סותר את דברי רב הונא. רב הונא אמר שאם אני מכין גם בשביל עצמי, מותר לי להרבות בשביל הנוכרי. אם אני יכול לתת לילד, כיכר אחד, אני יכול לאפות גם בשביל הנוכרי, כי כל כיכר ראוי בשביל הילד, בסוף אם הנוכרי יקבל את זה, זה יהיה מותר. אז למה כאן, שעוד את עיקר הסעודה הוא מבשל בשביל עצמו, הוא לא יכול להרבות קצת בשביל הנוכרי גם כן. אז אם כן, רואים באמת שיש ויכוח בין רב הונא לבין רבי יהושע בן לוי בעניין הזה. מביאה הגמרא, רב אחא בר יעקב אמר, אחרת מרבי יהושע בן לוי, אפילו בשבת נמי לו. אתה לא יכול להזמין נוכרי לאכול אצלך אפילו לא בשבת. למה? הרי אתה לא תרבה, אתה לא, אסור לך בכלל להכין אוכל בשבת, אז ודאי לא תרבה במיוחד בשביל הנוכרי. אלא משום שירי כוסות. מדובר כאן על נוכרי שהיין שלו יין נסך. שהוא מנסך יין לעבודה זרה וכדומה. שיין שהוא שותה הופך להיות יין נסך. אני חושש שמה יישאר בכוס שהנוכרי שתה בזה יין, קצת יין, והיין הזה הוא הרי יין נסך, ואסור לטלטל אותו. ואני חושב שמה זה שיסדר את השולחן אחרי הסעודה, יבוא לטלטל את הכוסות עם היין נסך בשבת. שואלת הגמרא, אי הכי דידן נמי. גם מה שנשאר בכוסות שלנו, זה גם כן מוקצה, כי זה מאוס, זה לא ראוי לשתייה. אז אם ככה, איך מותר לטלטל? איך מותר לפנות שולחן בשבת? הרי מה שנשאר בתוך הכוס הוא מאוס, אף אחד לא הולך לשתות אותו, אז הוא מוקצה. אז אסור לטלטל אותו. עונה הגמרא, דידן חזו לתרנגולים. שהרי הכוסות שלנו אמנם לא ראויים לנו לשתות אותם, אבל הם ראויים לבהמות, הם ראויים לבהמות, ראויים לתרנגולים. אתה יכול... זה נחשב עדיין ראוי למשהו לאכילה. שואלת הגמרא, דידהו נמי חזו לתרנגולים. גם מה שנשאר מהכוסות של הנוכרי, אתה יכול לתת את זה לתרנגולים לשתות. עונה הגמרא, דידהו, אסור לך לתת לתרנגולים. איסורי הנאה נינהו. זה יין נסך ואסור בהנאה, אז אסור לתת את זה לתרנגולים, אז לכן זה מוקצה. שואלת הגמרא, גם אם שיירי המשקה שיש בכוס, הם מוקצה, היא מוקצה, אבל, ולטלטלינו, אגב, קסה, תטלטל את הכוס שהיא לא מוקצת, ואגב זה מותר לך לטלטל גם את שיירי המשקאות. מי לא אמר רבא מטלטלין קנונה אגב כתמי אף על גב דאיקה עלי שברי עצים? וכי לא אמר רבא שמותר לטלטל כלי עם גחלים אגב זה שיש שם אפר, שהאפר הוא לא מוקצה. כי עם האפר הזה אפשר לחסות רוק או צועה בשבת, אז זה מוכן, זה דבר שהוא לא מוקצה. אפילו אם יש שברי עצים על גבי הכלי, מכיוון שיש שם גם אפר, שהאפר הזה הוא לא מוקצה, מותר כבר לטלטל את כל הכלי הזה. אז אם כן, למה שיהיה אסור לטלטל את הכוס, מכיוון שיש שם שיערי משקאות, ששיערי המשקאות הם מוקצים, הרי את הכוס שיהיה מותר לי לטלטל. ואגב זה, אני יכול גם לטלטל את שיערי המשקה. עונה הגמרא, הטעם, העצים, שברי עצים שהם מוקצה, לאו איסורי הנאה נינו. זה לא דבר שאסור בהנאה, זה מוקצה קל יותר. אבל האחה, שיערי הכוס של הנוכרי, איסורי הנאה נינו, זה הרי יין נסך. זה אסור בהנאה, אז זה מוקצה יותר חמור, לכן אותו אסור לטלטל אגב הכוס. אמר לרווחה מדיפתי לרווינה, עדיין, ולהבי כגרף של רי, כמו כלי שמיועד לצועה, שמותר לטלטל אותו החוצה ולפנות אותו להשפע, כי זה מאוס. אז אותו דבר, גם שיערי המשקה, נכון שהם מוקצים, אבל זה מאוס שזה נשאר על השולחן, שיהיה מותר לטלטל את זה החוצה, אגב הכלי. אמר לי, אתה צודק, בדיעבד, אם יש לו פה כוס, אם שיערי משקה, מותר לו לפנות את זה. אבל אחי עושים גרף של רי לכתחילה, וכי מותר להביא את הגרף לכאן, כדי שהוא יהיה מאוס, ואז יהיה מותר לו לטלטל אותו החוצה, ודאי שעשו. ולכתחילה שמים את הגרף, את הכלי עם הצועה, ולכתחילה שמים את זה במקום ששם זה לא מפריע, כדי שלא יצטרכו לטלטל את זה. אז אותו דבר גם כאן. לכתחילה, אתה תזמין אותו שיבוא לשתות אצלך, שיש שיערי משקה, ושיערי משקה הזה יהיה להם דין של גרף של רי, זה לא. מספר את הגמרא, עד ברי רבה, רבה לקח איתו את מר שמואל, למר שמואל ודרש, מזמנין את הנוכרי בשבת, ואין מזמנין את הנוכרי ביום טוב, כמו שאמר רבי יהושע בן לוי מקודם. למה בשבת מותר? כי בשבת אסור להכין אוכל, אז אם כן, הוא לא יבוא להכין אוכל בשביל הנוכרי. אבל ביום טוב אסור, גזרה שמה, כשהוא יבשל בשביל עצמו, בשביל ישראל, אז הוא ירבה גם בשבילו, בשביל הנוכרי, והוא עובר על איסור מלאכה ביום טוב, כי הרי אסור לבשל בשביל נוכרי, כי הנוכרי לא שייך בשמחת יום טוב. מריימר ומר זוטרה, כאב המקלה להוא נוכרי ביום טוב, שאמרנו שאסור להארח ביום טוב נוכרי, אבל הם האלה מיצה. אמרו לי, הם מראש היו אומרים לנוכרי, הניחה לך במאי דטריחה לן, אם טוב לך במה שאנחנו מבשלים לעצמנו, מה שטרחנו והכנו לעצמנו מוטב, והיא לא, אם זה לא מספיק לך, אנחנו אומרים לך מראש, טרחה יתר הדת הדידך, לא תרחינן, אנחנו לא הולכים לבשל עוד אוכל בשבילך. ואז אין חשש שירבה בשביל הנוכרי, היא אומרת לו מראש בשביל הנוכרי שהוא לא הולך להרבות בשבילו. אומרת המשנה, בית שמי אומרים, מותר לבשל ביום טוב לצורך אוכל נפש, אבל לא בשביל לרחוץ את רגליו. לא יחמם אדם מים חמים לרחיצת רגליו, אלא אם כן המים האלה ראויים גם לשתייה. ואז זה מותר בגלל שהתירו לעשות מלאכת אוכל נפש לצורך אכילה ושתייה. ובית הלל מתירים גם לחמם מים חמים בשביל לרחוץ את רגליו. דבר נוסף, שהמסקנה של הגמרא שזה רק לפי דעת בית הלל, עושה אדם מדורה ומתחמם כנגדה ביום טוב. היא באה אלו, אי מדורה, מן קטן אלה? הדין הזה שמותר להבעיר מדורה ביום טוב בשביל שלא יהיה קר. האם דברי הכל היא, ואפילו לפי דעת בית שמי, וזה שבית שמי אסרו לחמם מים חמים בשביל לרחוץ את רגליו, בגלל שזה רק לרחיצת רגליו, ושני אלו לבית שמי בן ענת כל גופו, לעשות מדורה בשביל לחמם שלא יהיה לו קר לכל גופו, זה התירו, אבל לחמם מים חמים רק בשביל רחיצת רגליו, זה ענת עבר אחד, זה אסור? כי אוכל נפש זה דבר שכל גופו נהנה ממנו. אז להעביר אש, אולי נאמר שזה חימום של כל גופו, זה כמו אוכל נפש. אבל רחיצת רגליו, שזה איבר אחד, זה לא דומה לאוכל נפש, אז אולי את זה יהיה אסור. או דילמה, בית הלל קטן אלה, או שבית הלל הם אלה שהתירו לחמם מים בשביל רחיצת רגליו, הם אלה שהתירו גם להעביר מדורה בשביל שלא יהיה קר. אבל בית שמאי לא שני לו, אין אצלם הבדל. כל דבר שהוא לא אוכל נפש, בין אם זה מים לרחיצת רגליו, בין אם זה מדורה בשביל שלא יהיה קר, אסור. אומרת הגמרא, כן, זה באמת התשובה. תשמע, בית שמאי אומרים, לא יעשה אדם מדורה ויתחמם כנגדה. ומה שראינו במשנה שזה מותר, זה לפי דעת בית הלל. ובית הלל מתירים, ועד כאן דף כ"א.